קהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב, רדיו קול חי 93 FM, 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, והיום יום רביעי. ערב טוב לרב ברוד.
ערב טוב ומבורך.
מהיום אנחנו נשמע בימי רביעי באותה שעה.
כן, אומרים שמשנה מקום, משנה מזל לטובה ולברכה, אם כי אין ספק שיהיו מאזינים שיצטערו על השינוי בשעה, כי להם נוח יום חמישי, כמו שיהיו מאזינים שיסמכו על השינוי בשעה, כי להם נוח יום רביעי.
כן, אנחנו תמיד בסוף התוכנית אומרים שבת שלום, אני חושב שגם הפעם נגיד שבת שלום, שיתחילו להתכונן כבר בימי רביעי.
כמו שנהוג ביום רביעי לומר את הלכון הרננה הקטן, ביום יום.
מצוין. הרב ברוד, בשבוע שעבר דיברנו על נושא התפילה בחסידות, זה נושא שהוא רחב ושאפשר לעסוק בו הרבה, והרבה דיברנו על זמני התפילה. חסידים, חלקם מתפללים בקולי קולות, חלקם בלחש, אפשר לאכול לפני התפילה, בזמן התפילה, לאחר התפילה. יש הרבה הנהגות שאולי כדאי שנדבר עליהם היום, נוסיף קצת.
כן, אין ספק שהתפילה, כיוון שהיא תופסת מקום כל כך מרכזי בעולמה של החסידות, גם עוררה הרבה שאלות על צורת התפילה וסדרי התפילה, כמו הדברים שאתה הזכרת, ובהחלט נשמח לעסוק בכך בהמשך. כמובן, אחרי פינתו של יוסי גיל, הסיפור שמאחורי הניגון, ובהחלט נשמח לעסוק בכך.
ונאמר ערב טוב לידידנו יוסי גיל עם הניגון והסיפור בעצם שמאחורי הניגון. ערב טוב יוסי גיל.
ערב טוב לשניכם.
ערב טוב ומבורך.
והיום נייחד את דברינו לניגון שבהחלט התקבל בכל קבוצת ישראל, ניגון שהפך לנכס צאן ברזל במוזיקה היהודית בכלל. ניגון זה חיבר הרבי מפיטסבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, הלו רבי אברהם אבא לייפר זצ"ל, אשר נסתלק לגנזי מרומים לפני 19 שנה, 10 בטבת. הרבי דמות מופלאה אשר הקים עולה של תורה באשדוד, אפשר לומר כי כל היש העצום הזה שקיים כיום באשדוד, ריכוז גדול ועצום של תורה וחסידות, הכל הכל נזקף לזכותו אשר היה החלוץ אשר לפני המחנה. דמות מופלאה שמסכת חיים רצופה מסירות נפש, התלהבות ואש קודש. עבודת הניגון, עבודת הנגינה, עבודת התפילה של הרבי, אנחנו יכולים שעות רבות לספר ועדיין לא נמצא, אך נתמקד בניגון המופלא הזה. היה זה בתקופת שירותו של הרבי בנוארק. הגיע אליו יהודי אמריקני, אשר עצמו לא שמר תורה ומצוות, אבל יהודי, תמיד יהודי הוא, והנקודה היהודית, אף פעם, הניצוץ, אף פעם לא ייקווה. ובפיו צרה גדולה, ביתו עומדת להינשא לאדם שאינו יהודי, אינו מבני ברית, והוא בא אל הרבי בבכי ובדמעות, וביקש את עזרתו של הרבי, כי אולי יוכל הוא להפציר ולשכנע את ביתו, לבל תנתק את הקשר, את אותה חוליה משלשלת הדורות של עם הנצח. הרבי האציל מברכתו, אך היהודי לא נרגע ולא התאושש, הוא חזר והפציר ברבי, כי הוא אינו יכול לעשות מאומה, וביקש את הרבי כי יתלווה אליו לפלורידה, מרחק נסיעה של זמן רב. הרבי באותה תקופה לא חש בטוב, והיה צריך לעבור ניתוח לא המתין כבר זמן רב, אך הרבי קם ממקומו והחליט כי הוא יוצא עם היהודי ללא שום היסוס. פונהו אל זוגתו הרבנית וביקש ממנה כי תארוז מעט מטלטלים. הרבנית, אשר כל חיה דאקה תמיד לבריאותו של הרבי, נזדעקה, הרי אנו ממתינים כבר זמן רב כל כך לניתוח, אך הרבי בשלו. יצאו אימו ברכבת, ולאחר מרחק של זמן רב, הם הגיעו לשם לפלורידה. הרבי נתעכב שם במשך כשבועיים, ואחרי מאמצים רבים, הצליחו לשכנע את אותה בת ישראל, כי לא תנתק עצמה מהשלשלת. ואז בחזרתו של הרבי, אולי כבר נאזין לפתיח המוזיקלי, אותו איבד אגב הדוקטור מרדכי סובול, מחיי החזנות ואיש רדיו כל חי, בחזרתו ברכבת, הרבי מביט מבעד לחלון, ואומרו לעצמו, הרי השמיים והארץ שמחים כאשר בת ישראל זוכה להינצל ולהמשיך הלאה ברצף הדורות. ועל כך אמר גיסו הרב הקדוש הרב רב חיים מרדכי מן הדבורנה, היות שבניגון זה הושקעו כוונות טהורות כל כך, בניגון זה אשר חובר ללא פניות, זכה הרבי שיתקבל בכל תפוצות עם ישראל, ניגון אשר מבטא שבח והודעה לבורא כל העולמים, ישמחו השמיים ותגיע לארץ ליבלי השל.
יוסי, כמה עמקות יש בניגונים שלכאורה אנחנו דשים אותם בעקבנו.
זה נכון. ניגון חסידי. תודה של ניגון חסידי.
תודה, תודה. וערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב,
מפי השומיים סוגי לורך, יש מפי השומיים סוגי לורך, יש מפי השומיים סוגי לורך, יש מפי השומיים סוגי לורך.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו עליכם לאחר הפרסומות. אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, היום יום רביעי. שוב פעם, ערב טוב לרב ברוד.
כן, ערב טוב.
הרב ברוד, שוחחנו בתוכנית שעברה בשבוע שעבר, פתחנו את נושא התפילה, וגם הזכרנו אותו בתחילת התוכנית. אולי ניגע בעוד כמה נקודות, למשל, עריכות התפילה בחסידות, תואמים משהו לקראת התפילה, ועוד כמה נקודות.
כן, אז לגבי עריכות התפילה, מכיוון שהמטרה של התפילה היא להגיע להתעוררות של אהבת השם, יראת השם, לעורר את הרגשות, זה דבר שלוקח זמן. ובנושא הזה אנחנו יודעים שחסידים ואדמו"רים נהגו להתפלל שעות רבות, היו כאלה שתפילתם נמשכה עד שעות אחר הצהריים. והייתה כמובן הטענה ש
תפילת שחרית נכנסה למוסף.
כן, אז כמובן שההקפדה היא להתחיל בזמן. אם יהודי התפילה מתארכת לו, היא מתארכת לו. יש אבל סיפור על החתם סופר שהיה מאוד נוהג להאריך בתפילה, ופעם אמר לו תלמיד חכם אחד, הרי כשאתה מאריך כל כך בתפילה אתה מבטל את עצמך מלימוד תורה. אמר לך, אתה מסופר, מזה אני לא דואג, כי חז"ל הבטיחו לנו שכל המעריך בתפילה, מעריכים לו ימיו ושנותיו. ואם אני אעריך בתפילה, אני אזכה בעזרת השם לאריכות ימים, אז יהיה לי די זמן להשלים את שעות הלימוד. יש סיפור שהיה פעם ויכוח בין חסיד אחד למישהו אחר, שהוא טען שצריך דווקא להתפלל מהר. למה? אומר, כשאתה נוסע ביער, אם אתה נוסע בעגלה לאט, יש חשש שכל מיני בעלי חיים וכל מיני שרצים יקפצו לך לתוך העגלה. כשאתה נוסע מהר, אף אחד לא נכנס פנימה. אמר לו אותו חסיד, כל זה נכון כאשר השרצים והחיות הרעות נמצאות בחוץ, ואתה צריך להיזהר שלא יכנסו פנימה. אבל אם הם כבר נמצאים בתוך העגלה, אתה צריך לנסוע לאט ולאפשר לעצמך לגרש אותם אחד אחד.
ולעניין של הטעימה לקראת התפילה, זה גם חלק מההתכוננות.
לעניין של הטעימה לפני התפילה, למעשה זאת הלכה בשולחן ערוך, ברמב"ם בשולחן ערוך, שחולה למשל, הוא חייב, הוא אפילו צריך לאכול כדי שיהיה לו כוח להתפלל. יש סיפור שפעם אחת מבנות משפחת אדמו"רי חב"ד, הרופאים אמרו לה שהיא חייבת לאכול מיד בהשכם בבוקר. מה היא הייתה עושה? הייתה קמה עוד יותר מוקדם, מתפללת מהר ואז אוכלת. אמר לה אדמו"ר הצמח צדק, מוטב לאכול כדי להתפלל מאשר להתפלל כדי לאכול. ואז כתוב בהלכה שמי שרעב וצמא וקשה לו לכוון בתפילתו הוא בבחינת חולה. אז כאשר אתה הולך לתפילה קצרה, אתה מתפלל תוך חצי שעה, נו, אז אתה יכול להתאפק, אל תאכל ואל תשתה ותאכל אחר כך. אבל כשאתה הולך לתפילה רצינית, תפילה שעורכת זמן ונמשכת שעות, אם אתה תהיה רעב וצמא, אתה תתפלל כדי לאכול. אז תשתה כוס קפה.
אבל יש דרך מסוימת, יש סייגים מסוימים.
כמובן שתואמים משהו כדי שיהיה כוח להתפלל ולא לחשוב כל הזמן על האוכל. ויש סיפור שפעם הרבי מלובביץ', כשהוא היה עוד צעיר, היה במחיצת חותנו, הרבי הקודם, הם היו אז בוורשה, והגיע חג הסוכות. ולפני התפילה הרבי לוקח מגש ועליו עוגה וכוס תה, ויוצא עם זה לסוכה. היו שם חסידים שאמרו, יש כאן, אנחנו כלא נמצאים ביער הלובביץ', זה ורשה, יש פה יהודים מקהילות אחרות, אולי אם מסתכלו
לא יבינו את זה, כן, נכון?
אמר להם הרבי, זה מנהג חסידי ואין מה להתבייש בו.
הרב עוד בוא, לא נעזוב את הנושא הזה, העדן של העריכות של התפילה. האם אין איזשהו חשש שאם אתה מתפלל בעריכות עוד שעה ועוד שעה והזמן עובר, שבעצם אולי נשארת עם עריכות התפילה והכוונה אולי קצת הלכה למקום אחר, אולי שכחת עם מה רצית בהתחלה?
אז מי שמתפלל באמת שעות ארוכות, כנראה שהוא מכוון, בוודאי הדבר כדאי. החשש הוא שאם זה נעשה נורמה שמתפללים בשעה מאוחרת, בסופו של דבר אתה נשאר עם השעה המאוחרת ובלי כל הכוונות וההכנות. ועל זה יש סיפור שפעם אחת ראה רבי נפתלי מרופשיץ, הוא נראה שנכנס חסיד לבית המדרש ככה בשעה מאוחרת, התעטף מהר בטלית ותפילין, התפלל בחטף, ותוך כמה דקות הוא סיים את התפילה. אמר לו רבי נפתלי, היה פעם אדם שכל יום היה מגיע הביתה, הייתה אשתו מגישה לו איזושהי ארוחת ירק דלה. יום אחד הוא מגיע, מתיישב, מחכה לארוחה, והארוחה לא מגיעה. התחיל האיש לחשוב שבטח אשתו מכינה לו איזשהו אבז מפותם, והוא ימתין בסבלנות. בסוף, בסוף, אחרי המתנה ארוכה, הגיעה הארוחה, אותה ארוחה, אותם ירקות דלים. אמר האיש לאשתו, הארוחה כזאת יכולת להגיש גם לפני כמה שעות. אף אתה נמצא באותו מצב, אומר לו רבי נפתלי מרופשיץ, החסידים הראשונים היו מתפללים מאוחר, כיוון שהיו מכינים את עצמם לתפילה, והתפילה הייתה לילה ולילה, אבל תפילה מהירה וחטופה, כמו שאתה התפללת, כזאת תפילה יכולת להתפלל כבר לפני שעות רבות. אז לכן צריך באמת לזכור שכל המטרה של איחור התפילה היא כדי שיהיה אפשר ללמוד חסידות, להתכונן לתפילה, ושהתפילה תהיה כמו שצריך, אבל אם מתפללים מהר, עדיף לעשות את זה בשעה מוקדמת.
ואז יש לנו תאריכות התפילה עצמה.
נכון, נכון.
ואנחנו נשמע איזשהו שיר, שיר חסידי טוב, לא תבוישי.
כן, ניגון תפילה, ניגון של חסידות גור, בביצועו של רב דוד ורדיגר. Oh,
ושוליים, הטרס בלו, גם רימו יופצו הולו. וכמון לים סיגולו, אוי חלו, בואי חלו, אוי חלו, שבוס מלכיסו.
הגענו לדמות החסידית, עליה נשוחח עם הרב אהרון כהנה בעיתון, מהעיתון בקהילה. ערב טוב הרב כהנה, על מי נשוחח הפעם?
ערב טוב לכולם. הפעם אנחנו נשוחח על דמותו של הרב רב זישה, כך שהוא, כך הוא נקרא בפי כל, רב זושה, רבי שולם זושה יותר נכון, מהניפולי, תלמידו המובהק של המגיד הרב רבר ממזריץ'.
ואחת הדמויות המיוחדות במינן בחסידות.
נכון. ידוע שמי שנקרא הרב רב זישה, שכך אנחנו נקרא לו, נולד לאביו רב לייזר ליפמן בשנת תס"ב בערך, והוא אכן אריך ימים, אני מיד מגיע לפטירה, שהייתה בערך 98 שנה אחרי שהוא נולד. הוא התקרב למגיד ממזריץ' לפני אחיו, מי שידוע שם הרב רב מלך מליז'נסק, והוא היה זה שהביא גם את אחיו שהיה יותר צעיר ממנו וקירב אותו לבית מדרשה של מזריץ'. רב זושה היה ידוע כאחד שהחזיר אלפים בתשובה על ידי זה שהוא הוכיח אותם בצורה מתוחכמת. הוא היה מתוודא כביכול על חטאיו של אותו אדם, אבל היה מציג אותם כביכול כחטאיו שלו, של רב זושה, ואותם אנשים שהיו בסביבה היו מבינים את הרמז ובעקבות כך היו חוזרים בתשובה. ידוע שהוא אמר אמרה שהיא מאוד מאוד הקטה גלים לאורך כל השנים, שהוא אמר, אם ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו כשאני אגיע לבית דין של מעלה, אני אדע מה להשיב. אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיה, או אז יסתתמו טענותיי ואני לא יהיה לי מה לענות. מספרים עליו שהוא פעם ביקש מאלוקים, משמיים, שיתנו לו יראה, פחד מהשם בעצם, כמו יראה של מלאך. אז ענו לו, לא תוכל לעמוד בזה. אז הוא ביקש יראה של נביא. ענו לו, לא תוכל לעמוד בזה. אם כך אני רוצה יראה של תנה. ענו לו, גם בזה לא תוכל לעמוד. אז הוא ביקש יראה לפחות כמו שהייתה לרמב״ם. אמרו לו, בסדר, אנחנו מסכימים. וברגע שהוא קיבל את היראה הזו, אומרים שמרוב פחד, הוא התחיל להתחבא תחת השולחנות ותחת הכיסאות. והוא מיד התפלל להשם, התברך שפשוט ייקח ממנו את אותה יראה, כי הוא פשוט לא מסוגל לעמוד בזה.
עליו יש את הסיפור שהוא למד את המסכת ברכות, מאימתי קוראים את שמה בערבית, הוא פירש איך קוראים את שמה, מאימתי, מתוך אימה ויראה.
נכון, והסיפור הזה אגב, הוא ידוע שאחד מהתלמידים של המגיד, אם אני לא טועה, היה רב שמלקי מניקלשבורג, רב זושה שפנה אליו ואמר לו שהוא רוצה ללמוד איתו יחד בחברות הנגלה. אז הוא אמר לו, אני מוכן בתנאי שאתה תלמד אותי נסתר. אז הם עשו את השותפות. כשהם התחילו ללמוד, אז רב שמלקי פירש את מאימתי כפשוטו. רב זישי פירש את הפירוש שכרגע הזכרת. אז רב שמלקי אמר לו, ככה אני לא יכול ללמוד, תמצא לך חברות האחרת. יש איזשהו סיפור ידוע שרב זושה פעם היה ידוע כאחד שהלך הרבה לקבץ מאות עבור פדיון שבויים, הוא בא פעם לאיזה מלון, ובעל הבית לא היה בבית. והצדיק ראה שם כאן ציפורים, ונחמרו החמיו על הציפורים. הוא אמר, אני מחטט את רגליי להשיג מאות עבור פדיון שבויים, ואין לך פדיון שבויים גדול מזה להתיר ציפורים. כך הוא עשה, פתח את הקן, והם ברחו. אחר כך בא לבעל הבית, ראה שהקן פתוח ואין ציפורים. הוא שואל את בני ביתו, מי זה שעשה לי את הדבר הרע הזה? אמרו לו, יש כאן איזשהו איש שנראה כמו איזה בלתי שפוי, הוא עשה את זה. בעל הבית שאל אותו, אתה עשית את זה? למה עשית לי את זה? הפסדת לי הרבה הרבה ממון. אמר לו הצדיק, כתוב רחמיו על כל מעשיו, ונחמרו רחמיי להוציא אותם מהכלא. אחר כך הצדיק, אז הוא התרגז עליו והיכה אותו מכות אכזריות. אחר כך רב זושה אמר לו, תדע שאני הולך מעיר לעיר, לקבץ מעות עבור פדיון שבויים, ובגלל כך אתה תהיה, החל מהיום, מחוסר לחם. הוא הלך לדרכו. כשהוא בא אחר כך לביתו, סיפר את זה לאחיו, רבי אלימלך, ובאחד הימים הם ישבו שניהם ביחד, והם נטלו ידיים לסעודה. ואז לפני שרבי זושה ניגב את ידיו לפני ברכת המוציא, בא איזה אני ועמד בפתח. אז רבי זושה רמז לאחיו, לרבי המלך, על האני. אחרי ברכת המוציא, שאל רבי המלך את אחיו, מה הרמז שרצית לרמז? אז הוא אומר, זהו בעל הבית מהמלון שהיכה אותי מכות אכזריות. שאל אותו רבי זושה את אותו איש, ידעו לה שהיית איש עשיר, מה קרה שאתה מחזר לפתחים? אז הוא אמר לו, נשרף לי כל מה שהיה לי, ונשארתי חסר כל. ואגב, איזשהו קוריוז קטן, ובזה אנחנו נסיים, שאומרים שאשתו של רב זושה קראו לה גיננדל. היא הייתה אישה מאוד מאוד קשה, והיא תמיד הייתה מקללת אותו בכללות נמרצות. הוא פעם אמר שכתוב בגמרא אומנם שמי שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהנום. אבל מי אומר שהגיהנום באמת יותר גרוע מזה? פעם אחת הראו לו את משמיים את הגיהנום. אז הוא פנה אליה ואמר לה, גיננדל, תמשיכי לקלל, תמשיכי לקלל.
כן. אגב, כדאי לציין שרב זושה הוא אחד מהשניים שאדמו"ר הזקן בעל התניא, כן.
ביקש את הסכמתם על הספר.
על ספר התניא, נכון.
כן. וכמו שהזכרתי בתחילת השיחה, הוא הסתלק בבית שבט, תפקוף סמך, לאחר 98 שנים, והוא נטמן בסמוך לקברו של רבו המגיד ממזריץ' בעיר הניפולי.
תודה רבה לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה על הפינה דמות בחסידות.
שלום רב, ערב טוב.
ערב טוב.
ואנחנו נצא לפרסומות, חזרו אלינו, יש עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, ועכשיו לפינה חמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות סדיגורה.
אחד, חסידות סדיגורה צומחת מהאילן של רבי ישראל מרוז'ין. כידוע הוא נאלץ לברוח מהרוסים ועבר לאוסטריה, לעיירה סדיגורה, שהיא שייכת כיום לאוקראינה. אחרי הסתלקותו, בניו נעשו אדמו"רים, ובנו השני, רבי אברהם יעקב, נשאר בסדיגורה וישב על כיסא אביו כמעט 40 שנה, ושם הוא המשיך את הצביון המיוחד שהוא קיבל מאביו.
2. דרכה של חסידות סדיגורה מתאפיינת ברחבות, פאר, יופי, הדר, לא צמצום ודלות. חסידי סדיגורה נקרו בהופעתם המרשימה, הנקייה והפדנטית. יש כאן תפיסה של מלכות, אבל בו בזמן מאפיינת את סדיגורה חמימות חסידית ואהבת הזולת לצד ידע רב בתורה, בהלכה ובחסידות.
3. בתל אביב התגוררו שלושה אדמו"רים של סדיגורה. רבי שלוימיניו היה בתחילה אדמו"ר בווינה ועלה ארצה ערב השואה, אבל כשהוא הגיע לארץ הוא סירב לנהוג באדמו"רות והוא התגורר בשדרות חן בתל אביב. אחיו רבי אברהם יעקב שימש גם הוא אדמו"ר מסדיגורה בווינה, ואחרי האנשלוס, איחוד אוסטריה וגרמניה, הוא נלקח לעבודות כפייה ואולץ עם המוני יהודים לטטא את רחובות וינה. הוא נדר אז נדר שאם הקדוש ברוך הוא יעזור לו להגיע לארץ ישראל, יטטא את רחובות הארץ. ואכן, הוא הצליח לעלות לארץ לפני השואה, הוא התגורר ברחוב נחמני בתל אביב, ומדי יום בשעה 5 לפנות בוקר היה יוצא החוצה ומטטא את הרחוב. האחיין של שני האחים האלה, רבי מרדכי שלום יוסף, שימש גם הוא אדמו"ר בווינה, עלה אף הוא ארצה לפני השואה, והוא התגורר ברחוב פינקס, שם שוכן עד היום בית המדרש של חסידות סדיגורה.
4. האדמו"ר הנוכחי, רבי אברהם יעקב, לבית משפחת פרידמן, שהוא בנו של רבי מרדכי שלום יוסף, בנה את מרכזו בבני ברק, וכיום חסידות סדיגורה מרוכזת סביבו בבני ברק. ידועה מסירות נפשו למען ארץ ישראל. בתישים שלו משתתפים הרבה מתושבי ההתנחלויות ביהודה ושומרון, שבאים לשאוב ממנו כוח ועידוד.
5. חסידי סדיגורה מספרים שהאדמו"ר קיבל בצורה מאוד קשה את הסכמי אוסלו, ומאז למעשה לא רואים חיוך על פניו. הוא מדבר ללא הרף על האסון הנורא שתהליך אוסלו המיט על עם ישראל, ובכלל, הוא ידוע גם במסירות שלו לכל אחד ואחד מחסידיו. חסידי סדיגורה אינם מופתעים כשהאדמור בכבודו ובעצמו מתקשר אליהם הביתה כדי לדרוש בשלומם, ומכיוון שהוא זקוק לרפואה שלמה, ישלח לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה וקרובה.
אמן ואמן. ואם מדברים על הרבה, אהוב עליו הניגון, ניגון המגיד, שנמצא בדיסק של חסידות סדיגורה.
ואלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות סדיגורה. הגענו אל השיעור בספר התניה, אותו נשמע מפי הרב יחזקאל סופר.
ערב טוב לצוות שבאולפן ולכל מאזיני פינתנו השבועית. בקטע האחרון של פרק ב', לאחר שלמדנו בפעם שעברה שאפילו הפושעים ומורדים בתלמידי חכמים גם הם קשורים בעקיפין מבחינת אחוריים אל נשמת המוח שבדור, מסיים אדמור הזקן בקטע האחרון במובאה מהזוהר, שממנה משתמע משהו שונה ממה שלמדנו. מה משתמע משם? שדירוגה של הנשמה, אם היא תהיה עדינה יותר או מגושמת יותר, זה לא תלוי בקביעה האלוקית היכן תשובץ נשמה זו בסולם הנשמות, כמו ההתמיינות של האיברים של העובר, מי יהיה תא של ראש ומי יהיה תא של ציפורן, לא כך. אלא שם משמע שזה תלוי בהתקדשות של ההורים בתארתם המחשבתית, שאז הם יצליחו להמשיך בזיווגם נשמה נעלית יותר לצאצאים. ואם לא נזהרו חלילה בתארת המשפחה, נחתם גורלה של הנשמה להיות מגושמת והוכתמה תארתה. ומה תועיל ההתקשרות לצדיק? מבאר על כך אדמור הזקן, לא קשיא. פעולת ההתקדשות של ההורים משפיעה על נשמת הצאצא רק בלבושי הנפש. כלומר, כלי הביטוי של המחשבה, הדיבור והמעשה, גם תכונות האופי, כישרונותיה וחושיה, שהם באים בתורשה מההורים והתנהגותם. דרך אגב, על פי זה תובן גם האחריות העצומה שמוטלת על הורים ביודעם אשר באמצעות שמירה על תארת המשפחה וזיכוך המחשבה, הם מונעים מהצאצא שלהם שיוולד קשיים תורשתיים שיפריעו לנשמתו להגיע למלוא מימושה ויחתימוה בכתם רוחני שקשה מאוד להיפטר ממנו. ולכן אם בעלי מצפון הם, בוודאי יקפידו על טהרת המשפחה, כדי לאפשר לילדיהם את הבחירה החופשית מבלי לקבע אותם בחותם נצחי שלילי חלילה. אז זה הכל השפעה רק על הלבושים של הנפש. אבל ממשיך אדמור הזקן, קביעת עצם דרגתה של הנשמה, איפה היא תהיה ממוקמת באורגניזם של כלל ישראל, אינו תלוי כלל בהורים. עד שפעמים נשמה גבוהה ביותר עלולה להיוולד אצל הורים מגושמים, ובגללם היא תקבל לבושים גסים ושפילים, ופעמים הורים טהורים ומתקדשים נמשכה לבנם נשמה פעוטה, אבל הלבושים שלה שקופים. וזה כמשל ההבדל בין נורה של הגס, נורת הגס ביתית קטנה, אבל נקייה שאורה מבליח בחשיכה, מול רמזור ענק ורב עוצמה, אבל הזגוגית שלו מפויחת ואטומה, ולא רואים אור. על פי זה יובן גם יש סיפור יפה, שהאדמור האמצעי, בנו של בעל התניה, היה חתנו של איש נכבד מהעיירה ינוביץ'. הוא ביקר פעם אצל חותנו, והרבי האמצעי היה אז צעיר לימים, אז הוא נפגש עם אחד מהחסידים של אביו, של החסידים של אדמור הזקן. כשהוא דיבר איתו, אז הבן של הרבי מאוד ביטל את החסיד ההוא בביטול גמור, איזה השגה יש לו בכלל, איזה עבודת התפילה יש לו. ענה לו אותו חסיד, מה אתה מתדמה אליי? מי הוא אביך ומי הוא אבי? אביך הוא רבינו, המדרגה שלו ידועה, וכשהוא היה צריך להמשיך נשמה למטה, הוא כיוון הכוונות הכי נעלות, ונולד נשמה גבוהה כמוך, ואחר כך שמרו אותך בשמירה מעולה, חידוש גדול. אני, הרי הכוונות שהיו לאבי הפשוט מובנות, ואת הנשמה שלי מסתם הוא סחב מהתחתית של אוצר הנשמות. ואחר כך כשגדלתי, גדלתי כמו איזה עז. ואני צריך להסתובב בכפרים ולקחת כסף מהערילים והתרבות שלהם, ואיזה השפעה יש לזה עליי. רק אחרי הסיבוב שאני עושה לגבות את החובות, אני צריך לגשת למקווה ואחרי זה להתפלל. אפשר כבר להבין איזה מין תפילה זאת. אז מה אתה משווה את עצמך אליי? מסופר שהרבי האמצעי שמע את הדברים האלה של החסיד, זה כל כך נגע לליבו שהוא חזר לאביו בעל התניה, והוא התעונן לפניו על מצבו הרוחני, במה נחשבו? הרי הוידה שלי בכלל לא קונץ. כשאותו חסיד בא אחר כך לאדמור הזקן, אז הוא אמר לו הרבי, הישקויך, אתה עשית את ברל שלי לחוסיד. אבל באמת, עדיין זה לא מובן, כי אנחנו מוצאים במובאות אחרות, גם בתניה, ביטוי שקדושת זיווגם של ההורים גורם להמשכת נשמה גבוהה יותר. ולהפך, עמי הארץ וקלים שבקלים, הם על ידי זיווגם ממשיכים נשמה ממדרגה נמוכה. אז אתה רואה שיש לזה קשר לא רק ללבושים של הנשמה, אלא יש להורים השפעה גם על רמת הנשמה עצמה. בהכרח לתווך בין המקורות ולומר כך. לבושי הנשמה זה דבר שנקבע על ידי קדושת ההורים. למה? כי הלבושים של הנשמה הם תוצר ישיר תורשתי ממחשבותיהם ומעשיהם של ההורים מולידים. אבל דרגת הנשמה, גם אם יש לזה קשר לקידוש אביו ואמו, אז הקשר הוא באופן סגולי, באופן של מתנה, של פרס מכוח עליון של הקדוש ברוך הוא. שברגע שהוא רואה שההורים מקדשים את עצמם, אז הקדוש ברוך הוא מחליט להעניק נשמה גבוהה יותר. אבל זה לא תוצר של ההורים. והראיה שלפעמים נשמה גבוהה לאין קץ יורדת להורים מגושמים שהם לא קידשו את עצמם. ואולי אפשר לומר שזה רמוז בפתיח של הפרק שהוא מגדיר את הנשמה חלק אלוקה ממעל. הוא לא אומר חלק עליון. מאיפה היא חלק אלוקה? ממעל ולא משום השפעה אנושית. באמת רואים יש סיפור על הרבי מהרש, שפעם הוא קרא לכמה מחסידיו, והוא אמר להם שיש נסיעה דחופה לפריז. הם לא ידעו לשם מה. הם הגיעו לפריז וביקש להתאכסן שם, במלון המפואר ביותר שבעיר, מלון אלכסנדר. וכששאלו על המחירים של החדרים, אז הוא שאל אם אין אולי חדרים עוד יותר טובים. אז הוא רוצה דווקא בקומה של מועדוני המשחקים. שם הוא רוצה חדרים. אמרו לו, זה יקר מאוד. הוא לקח סדרת חדרים יקרה והתאכסן שם. לאחר מנוחה קצרה הוא יוצא אל אולם המשחקים. ישבו שם מספר אנשים ושיחקו קלפים תוך כדי שתיית יין. התיישב הרבי המהרש בכבודו ובעצמו ליד אחד המשחקים ומסתכל על המשחק. אותו אברך שישב שם הרים את כוסית היין והולך לשתות ממנה. הוא לא היה נראה כיהודי שומר מצוות. שם הרבי מהרש את ידו על כתפו של אותו אברך ואומר לו, יונגרמנצ'יק, יין נסך, מטמטם את המוח ואת הלב. ואחרי שתי דקות הוסיף לו, תזכור, יהודי אתה, יין נסך מטמטם המוח והלב. והוא גמר לומר את זה, הוא קם מהשולחן ועזב. המסובים שם הסתכלו בצורה מוזרה, מה עושה פה איזה רבי, מקום כזה. לא עברה חצי שעה, אותו אברך קיבל כנראה זעזוע פנימי מהעניין הזה, והלך לחפש את חדרו של הרבי. הוא נכנס שם בפנים, שעה כמה שעות, יצא ועיניו שטופות דמעות, ואחר כך הפך להיות בעל תשובה גדול מאוד. והתבטא הרבי מהרש באומרו, שכבר הרבה שנים לא הייתה בעולם נשמה כל כך גבוהה, שנפלה לעמקי הקליפות. ומי הריח אותה? ראש בני ישראל, שהוא מרגיש גם את הציפורן שברגל. הוא הרגיש את מצוקת הנשמה ובא לחלץ אותה. אז נסכם, מסקנה. הלבושים של הנשמה אפשר לזכך אותם, גם אם קיבלנו מההורים לבושים מגושמים, על ידי עבודה עצומה של האדם, הוא יכול לזכך אותם. אבל אין זה תחליף לצורך לחבר את הנורה הקטנה של הנשמה המזערית, שהיא תתקשר לזרם שבא מתחנת הכוח הארצית, ובכוחה היא תוכל להאיר את אפלת החומר של הנפש הבעמית ולזכחה.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין כי מדי יום חמישי בערב, בשעה 10:30, מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'רה 38, והציבור מוזמן.
אנחנו לקראת סיום, אבל לא נסיים בלי אבורט, אבורט החשוב, אבורט החסידי. בבקשה הרב אבורט.
כן, אז בהמשך לדברים שדיברנו גם על תפילה וגם על סדיגורה, יש כאן אבורט שקושר את שניהם. חסיד קרלין מארץ ישראל הגיע לוינה ונכנס אל רבי ישראל מצ'אוטקוב. זה היה ביום רביעי בשבוע, והיהודי ביקש רשות להתפלל בבית המדרש בשבת, וציין שהוא, בתור חסיד קרלין, נוהג להתפלל בקול רם ובצעקות. אבל רבי ישראל מצ'אוטקוב, שדרכו היה בהמשך לחסידות רוז'ין, הוא אמר דרכנו להתפלל במתינות ובקול דממה דקה, ותפילה בקול רם ובצעקות יכולה להפריע. טוב. אבל כשהגיע השבת, התשוקה של החסיד להתפלל בבית המדרש של צ'אוטקוב גברה, והוא החליט שהוא יבוא וישלוט בעצמו ולא יצעק. אבל הוא הגיע, התחיל להתפלל, במהלך התפילה התלהב, וכדרכו הוא התחיל לצעוק. אחרי השבת, הוא הלך אל הרבי להתנצל על זה שהוא הקים צעקות במהלך התפילה. הביט בו הצדיק ושאל בתמיהה, האם יהודי שמתפלל בהתלהבות צריך להתנצל על כך? עכשיו היהודי התבלבל לגמרי, הרי בעצמו הרבי אמר לו שהתפילה בצעקות תפריע. חייך רבי ישראל מצ'אוטקוב ואמר, ביום רביעי נכנסת ואמרת שאתה מזמין צעקות ליום השבת. צעקה מוזמנת מראש, אני לא סובל. אבל כשבאת בשבת והתלהבת והצעקות פרצו מעליהן, על זה לא צריך להתנצל.
צעקה כשרה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תוכנית דויקל חסידים. תודה לרב מנחם ברוד.
תודה לך חיים פלם, ובעזרת השם אנחנו נחזור ונשתמע מדי שבוע, יום רביעי, שימו לב, יום רביעי, 18:00, כאן ברדיו כל חי.
שלום למאזיננו.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה.